לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, ג' בתשרי תשפ, וביומן לפי שעה היום. נדבר מיד עם יושב ראש צוות המסע ומתן של הליכוד, השר יריב לוין. נדבר איתו קצת על מהלכי המסע ומתן התקועים. ננסה לברר למה ומדוע, האם באמת רציניים שם בכוונה להעביר את להחזיר את המנדט לנשיא, האם מוכנים להבין שעידן נתניהו בעצם הסתיים, ואולי ישנם גם אופציות חלופות. ננסה לברר באמת מה קורה עם ליברמן, אמיר פרץ, האם האופציות הללו אינן נמצאות על השולחן הקואליציוני. מי שאולי יגיב לדבריו של השר יריב לוין הוא חבר הכנסת חילי טרופר מכחול לבן. ננסה לברר איתו מה דעתם שלהם שם בכחול לבן, מדוע תקוע המסע ומתן, מדוע בוטלה ישיבה שהייתה אמורה להיות היום, ישיבת צוותי המסע ומתן של המפלגות לפני ישיבתם של הקודקודים, בנימין נתניהו ראש הממשלה ובני גנץ יושב ראש כחול לבן. הישיבה הזאת הייתה אמורה להתקיים, אתמול היא התבטלה. ננסה להבין למה, מי אשם בכל הפלונטר הזה. וכמובן נעסוק גם בעניינו של השימוע, ימי השימוע של ראש הממשלה נפתחים היום, יעסקו בימי השימוע הללו בשלושת התיקים שבהם הוא נחשד. אנחנו נדבר כאן עם עורך הדין ציון אמיר, ננסה לברר עד כמה באמת אפשר לשנות עמדה של הפרקליטות ושל היועץ המשפטי לממשלה במהלכו של שימוע שכזה. ננסה לדון קצת בלבטים שניצבים בפני צוות ההגנה של ראש הממשלה, אולי קצת המלצות של עורך הדין אמיר בהמשכו של היומן. וגם נדבר על חודש הקשיש. חודש הקשיש הבינלאומי נפתח ממש בימים אלה. ננסה לדבר על האתגר התעסוקתי של מבוגרים וקשישים בישראל. כידוע, הרפואה, המדע, הטכנולוגיה מעריכים את ימינו, אבל מצד שני, גיל הפרישה נותר עדיין, 62-67, ובעקבותיו הרבה מאוד אנשים שחושבים שהם יכולים לתרום למערכת, בעיקר לתרום לעצמם, להמשיך ולהיות פוריים מבחינת תעסוקה ועבודה. אנשים שכאלה מוצאים את עצמם מובטלים, האם יש פתרון לסוגיה הזו? באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום ושנה טובה, אנחנו אומרים ליושב ראש צוות המסע ומתן הקואליציוני של הליכוד, השר יריב לוין, שלום לך.
שלום רב.
אז אתם נמצאים ממש בימים דרמטיים, ואני רוצה לשאול אותך כבר בפתח הדברים, כבר היום אתם דנים באפשרות השבת המנדט לנשיא, זה לא מהר מדי?
לצערי לא, אנחנו אמרנו מתחילת הדרך שאין טעם להחזיק את המנדט במצב שבו אין באמת מסע ומתן ואין סיכוי אמיתי להקים ממשלה, משום שגם ככה המדינה נמצאת בתקופה כל כך ארוכה במצב של שיתוק, וברגע שהגענו למצב שבו אין אפילו שיחות משום שכחול לבן פוצצו אותן, אין שום טעם להמשיך ולהחזיק ללא תחליט במנדט הזה. אגב, זה באמת אירוע בעיניי חמור, כאשר ראש הממשלה לקח יוזמה וכשראה שהמסע מתן איננו מתקדם, צלצל בעצמו לבני גנץ, הציע לו להגיע אליו הביתה כדי לנסות ולחלץ את המסע ומתן מהכיפאון הזה, ונענה בכך שנקבעה פגישה להיום, ואפילו פגישה של צוותי המסע ומתן שלבקשת בני גנץ היו אמורים להכין את הפגישה הזו קודם, והנה אתמול בערב אנחנו מקבלים הודעה ללא שום הסבר ושום סיבה ששתי הפגישות האלה בוטלו, ובמצב הזה אני לפחות באופן אישי לא רואה טעם להמשיך ולהחזיק במנדט. אנחנו נקיים היום התייעצות עם השותפים שלנו ובסופה נקבל החלטה.
ואתם מעריכים או יודעים שזה יאיר לפיד מאחורי הסיכול הזה?
אנחנו יודעים, זו לא הערכה, זו עובדה ברורה ופשוטה. בני גנץ במידה רבה מבין את המצב, והתחושה היא לפחות שהוא היה רוצה להתקדם, לכן גם הוא קבע עם ראש הממשלה את הפגישה שנועדה להיום. אבל כמו שקורה כל הזמן, מתערב יאיר לפיד שפשוט רוצה להכשיל את התהליך הזה בכל דרך. לפיד לא מעוניין שתקום כאן ממשלת אחדות, ממשלת רוטציה בין נתניהו לבין בני גנץ, משום שהוא רוצה להיות זה שיכהן כראש ממשלה, ולכן המדיניות שלו היא ברורה, לעשות הכל כדי למנוע מהשיחות האלה להתקדם ואפילו להתקיים. וחבל שבני גנץ לפחות בשלב הזה לא מגלה את המנהיגות הדרושה ומתקדם בעניין הזה בלי לקבל כל הזמן הנחיות והוראות מלפיד.
האופציות האחרות, ליברמן ואמיר פרץ, מחוקות, לא קיימות?
צריך להפריד בין הדברים. בעניין אמיר פרץ, הלוואי והיה מוכן לבוא, אבל הוא אמר בצורה ברורה, לא אגיע למסע מתן, אני לא מוכן לשבת עם נתניהו, הלוואי וישנה דעתו. אין ספק שאם היה מסכים לבוא, היה מקבל מאיתנו הצעה נדיבה מאוד, אבל בשלב הזה לפחות הוא מסרב בכלל להגיע לאיזשהן שיחות, ולכן מטבע הדברים גם אי אפשר להתקדם. הנושא של איווט ליברמן הוא בוודאי לב הבעיה, הרי כל המצב שהגענו אליו הוא בגלל העובדה של ליברמן סירב להיכנס לממשלה בפעם הקודמת. גם היום, לו ליברמן ישנה את דעתו, אין בכלל ספק שנוכל להקים מיד ממשלה.
ויש קישושים?
אבל לצערי הרב, אם בפעם הקודמת הוא לא הסכים, הרי שהסיכוי שהדבר הזה יקרה הפעם נראה לפחות כרגע כנמוך מאוד. אין פה לא גישושים ולא שום דבר אחר. אני יכול לומר לך בצורה ברורה, אנחנו מציעים לליברמן לבוא, להיות חלק מממשלה שכל השותפות הקודמות שהוא ישב איתן כל השנים שותפות בה, על בסיס הסכם קואליציוני כפי שהצלנו לו בפעם הקודמת, שהוא הסכם נדיב מאוד ונותן בעצם מענה לכל הבטחות הבחירות שהיו לו אז. הוא לא בא אז, יש לי ספק גדול אם יבוא עכשיו, ובוודאי שלו ליברמן היה בא, הדבר הזה היה לא רק מאפשר הקמת ממשלה, אלא גם מגדיל את הסיכוי שכחול לבן הייתה בכל זאת מגיעה לשיחות האלה באמת בנפש חפצה. אבל כנראה שמה שקרה בפעם הקודמת, שנגררנו לבחירות בגלל הסרבנות של ליברמן, הפעם יקרה גם בגללו וגם בגלל יאיר לפיד, שהחבירה ביניהם בעצם מונעת הקמת ממשלה.
אז האופציה של הליכה שוב לבחירות, זאת האופציה של השולחן?
קודם כל, מתחילת הדרך היה ברור שכאשר אלה תוצאות הבחירות, הסיכון שהדבר הזה יקרה הוא לא מבוטל. ובהחלט צריך לומר, גם אם תתקיים מהשיחות על הקמת ממשלת אחדות, לא בהכרח נצליח להגיע באמת לסיכום, אבל אני חושב שהחובה שלנו היא לפחות לנסות, ואם יהיה רצון טוב ויהיה באמת ניסיון אמיתי, הדבר הוא לא בלתי אפשרי. אם ליברמן ישנה את דעתו, בוודאי שזה יעזור להקים כאן ממשלה, אבל כרגע לא זה קורה ולא זה קורה, ולכן כל יום שעובר מגדיל את הסיכוי שנגיע לבחירות נוספות, דבר שבעיניי הוא רע מאוד.
אולי יש משהו בטענה של כחול לבן שכל הבלוק הימני הזה שהקמתם לא נועד אלא לגרור אותם לעמדת הסרבנות, ולכן אומרים תרדו מהעניין הזה ובואו נדבר מחדש על הכל נקי.
טוב, זה דבר שלחלוטין אי אפשר לקבל אותו. תראה, תוצאות הבחירות הן כאלה שאנחנו לא יכולים להקים ממשלת ימין כפי שרצינו, והם לא יכולים להקים ממשלה כפי שהם רצו. אבל בהחלט אפשר להקים ממשלה רחבה שנותנת מקום לכל השותפים של כל אחד מן הצד שלו. אין שום סיבה לפסול מפלגות ואנשים, אין שום סיבה שלא להסכים לזה. ואני יכול לומר לך שבשיחות המשא ומתן, השאלה הראשונה ששמנו על השולחן הייתה מאוד פשוטה, אם אתם מקבלים את המצווה של נשיא המדינה, שמצדק מבחינתו בא ואמר שצריך להקים כאן ממשלת אחדות רחבה של שני גושים, הווה אומר שאנחנו יכולים להביא את השותפות שלנו וכחול לבן את השותפות שלה, הוא גם אגב קבע כלל שמבחינתנו לא פשוט בכלל, שהממשלה הזאת תהיה שוויונית, הווה אומר שאנחנו נצטרך הליכוד לוותר על תיקים לטובת השותפות, ונהיה במצב שיהיו לנו פחות תיקים מכחול לבן או ממה שמגיע לנו. אנחנו הסכמנו לוויתור הזה משום שאם באמת הולכים לאחדות, אז היא צריכה להיות אחדות אמיתית. בצד השני אין הסכמה ואין נכונות לשום דבר. אגב, אני מוכרח לך עוד דבר מעניין. אנחנו שאלנו באותן שיחות הרבה מאוד שאלות, אגב לא קיבלנו אף תשובה, בין היתר שאלנו מי אמור להיות ראש ממשלה מטעם כחול לבן, האם הם עדיין עובדים על הרוטציה בין גנץ ולפיד, כלומר על מצב שבו תקום ממשלה של שלושה ראשי ממשלה, או שהם מבינים שמדובר ברוטציה בין גנץ לבין נתניהו. אפילו לשאלה הזאת תשובה לא יכולנו לקבל, ולכן ברור לחלוטין שאחרי שאנחנו הסכמנו לממשלה שוויונית ולוויתור על מספר השרים, הסכמנו לוויתור ענק של תיקון החוק באופן פרסונלי, באופן חסר תקדים, תוך כדי התהליך, כדי לקצר את התקופה שבה ראש הממשלה יכול להמשיך בתפקידו במידה ויוגש נגדו כתב אישום, ואחרי שורה כזו של ויתורים, מהצד השני עד עכשיו הם ולו תזוזה אחת של מילימטר, ושוב, לא כי בני גנץ לא רוצה, אני חושב כי יאיר לפיד לא נותן.
ואין סיכוי שבסוף נגלה שהבלוק הזה היה עז, שבסוף תוצא מהחדר כדי לאפשר לנתניהו וגנץ ללכת יחד בלי שושבינים?
אין שום סיכוי כזה. אנחנו התחייבנו בבחירות שלא ניכנס לממשלה בלי השותפות שלנו, ואנחנו מתכוונים לעמוד בהתחייבות הזאת, אין גם שום סיבה שלא נעמוד בה. זה גם הרי ברור לחלוטין שכל הרצון של כחול לבן וכל הדיבורים האלה על כך שהם לא מוכנים לקבל את זה שאנחנו באים השותפות, נועדו לזה שאנחנו מפרק את החבירה הזו, ואז הם יוכלו לעשות הסכם עם חלק מהמפלגות ששותפות לנו. הם חשבו שהדבר הזה מעשי, שהם יצליחו לפורר את החיבור הזה, אבל אני חושב שהחיבור הזה הוא מהודק היטב, הוא מבוסס גם על מה שכולנו הבטחנו בבחירות, כל אחת מהמפלגות לציבור, וגם על זהות ההשקפות בינינו שאפשרה את כהונת הממשלה הקודמת בצורה טובה.
והייתם מקבלים בלוק שמאלי?
ושהיא בעיניי הבסיס הנכון גם להמשך.
הייתם מקבלים בלוק שמאלי? כי אנחנו זוכרים את דבריו של גנץ, אם אתם רוצים לקבל את מה שמבטיח אהוד ברק, מה שמבטיח אמיר פרץ, תצביעו לנו.
אנחנו לא פוסלים לא את מפלגת העבודה ולא את המחנה הדמוקרטי, אמרנו את זה מראש, ואני אגיד יותר מזה, אני לא רואה גם הבדלים גדולים, בסוף כחול לבן למרות כל ניסיונות ההתחפשות שלה היא מפלגת שמאל, ואם ממילא קמה ממשלה איתם, השאלה אם תהיינה עוד שותפות מן הצד השמאלי של המפה או לא, היא בעיניי שאלה שולית, וצריך לומר בגילוי לב, זו לא הממשלה שהכלנו לה, זו בוודאי תהיה ממשלה שיהיו הרבה מאוד קשיים בפעולה ובתפקוד שלה. עדיין, כאשר מסתכלים על התמונה הכוללת, זה עדיף על פני בחירות שלישיות, שכנראה תבנה לתוצאה די דומה למצב הנוכחי.
בליכוד בכל מקרה צפויה איזושהי התמרמרות, כי באמת הזכרת את העניין הזה של החלוקה השווה בין שני הצדדים, ועוד לתת מתוך המחצית הזו לשותפות הבלוק, זה אומר שמעטים יזכו לכהן סביב שולחן הממשלה?
זה כמובן תלוי בגודל הממשלה ובמספר השרים. צריך לזכור שגם החוק הקיים היום שמגביל את מספר השרים קובע שבממשלה שנשנית על יותר מ-70 חברי כנסת המגבלה הזו איננה קיימת. אבל אין ספק שהדבר הזה ידרוש מחירים לא פשוטים מצידנו הליכוד. אגב, מצד כולם, ברור שבממשלה כזאת למפלגות השונות יהיו פחות שרים ממה שהיו להן לא היינו מקימים ממשלת ימין כפי שרצינו להקים. אבל אני אומר שוב, בסוף צריך לבחור כאן בין שתי ברירות רעות. הממשלה הזו שבהחלט לא מה שרצינו, אבל היא לטעמי ניסיון שחייבים לעשות אותו אל מול האלטרנטיבה השנייה, בחירות נוספות, המשך השיתוק וכנראה תוצאות מאוד דומות.
להתקדמות הליך השימוע יכולות להיות השלכות על המסע ומתן?
אני לא חושב, מבחינתנו העמדה שלנו היא ברורה, אנחנו קיבלנו את מתווה הנשיא על כל הוויתורים הלא פשוטים שישנם בו, וכל עוד הצד השני לא מקבל אותו, קשה לראות התקדמות, ואם הצד השני יקבל אותו, אז ברור שהמתווה הזה נותן בסוף פתרון גם למקרה שבתום הליך השימוע תהיה איזושהי החלפה על הגשת כתב אישום. אני כמובן מקווה שלא כך יהיה, אני חושב שעשה היועץ המשפטי שגיאה גדולה שלא אפשר לקיים הליך פומבי או לפחות לפרסם בתום כל ישיבת שימוע את הפרוטוקול המלא שלה. שוב נהיה עדים להדלפות מגמתיות ול הטעיה של הציבור כפי שנעשה לו תקופה ארוכה. בשורה התחתונה, כל התיקים האלה בעניינו של ראש הממשלה, אם בכלל יש בהם משהו, הרי מקומם היה בוועדת האתיקה, במישור האתי, אין בהם עניינים ששייכים בכלל לעולם הפלילי, ואני מקווה מאוד שבסופו של התהליך הזה, ויפה שעה אחת קודם, הדבר הזה כל סוף יתבהר.
השר יריב לוין, יושב ראש צוות המסע ומתן של הליכוד, לסוגיה הקואליציונית, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה ושנה טובה.
שנה טובה, שלום שלום. שלום לחבר הכנסת חילי טרופר, כחול לבן.
שלום שלום.
איך אצלכם, מוכנים כבר לקבלת המנדט?
מחכים בסבלנות, כרגע המנדט אצל נתניהו, צריך למצות את זמנו. אנחנו מצידנו יושבים איתם ומקווים שיגיע הרגע שבו יהיה מסע ומתן עם ידיים נקיות, בינתיים לצערי זה עוד לא קורה. אם הם אכן ייקשלו ויחזירו את המנדט לנשיא, אנחנו מניחים שהנשיא יטיל על גנץ.
כשאתה אומר ידיים נקיות וזה לא קורה, אתה מתכוון לבלוק? זה עיקר הבעיה?
יש שם שני דברים מרכזיים, אחד זה הבלוק, ושתיים זה התנאי שלהם שבכל מקרה נתניהו ראשון. אני חושב שכשהם מגיעים למסע ומתן, צריך לבוא בידיים נקיות. לא אגב כי אנחנו פוסלים את מפלגות הבלוק, אנחנו חושבים שהסדר הנכון בהקמה של ממשלת אחדות, אגב אמר את זה גם הנשיא, ושתי המפלגות הגדולות, כחול לבן והליכוד, יושבים ביחד, מסכמים קווי יסוד, אחר כך פותחים את הדלת למפלגות נוספות מכל הצדדים, מי שמוכנה להתיישר עם קווי יסוד, מברכה.
למה בעצם ביטלתם את הישיבה, את הישיבה שהייתה אמורה להיות היום, ישיבה שגם שזיפת המצמתה, וגם אחר כך ישיבת גנץ נתניהו, הדבר הזה אתמול בוטל, למה?
בעיקר כי לא היה טעם, כי ישבנו איתם כמה פעמים, ואנחנו מכבדים אותם ומגיעים, אבל התחושה היא שזה, אתה שותף באיזשהו משחק שלהם. כשהם נכנסים לחדר, אתה מבחינתך באת לשבת עם הליכוד, ופתאום אומר לך אלקין, אתה חושב שאתה יושב עם הליכוד, אתה יושב עם 55 מנדטים, זה לא רציני, כשאתה בא לשבת איתם ובוא נדבר על ענייני הרוטציה. בכל מקרה, נתניהו ראשון עכשיו התחיל הדיון, זה לא רציני. ולכן אני מאוד מאוד רוצה ממשלת אחדות, כחול לבן אומרת את זה הרבה לפני הבחירות גם, שהדבר הנכון, לא כאילוץ פוליטי כמו נתניהו, אלא הדבר הנכון למדינת ישראל זו ממשלת אחדות. כדי שזה יקרה, צריך לשבת בחדר, עם ניקיון כפיים, עם רצון אמיתי להגיע להסכם. לא עם בלוקים ולא כל מיני חכמים אחרים.
את כל הדבר הזה, זה שהליכוד מדבר על בלוק, ולא ידע גנץ לפני ראש השנה, כשהוא קבע את הישיבה הזאת?
לא, כי ישבו הצוותים, הוא דיבר על זה נכון, אבל קיווינו שעד הפגישה ידברו אחרת, שאנחנו הבנו שפגישה כזו שוב תתחיל מנקודת המוצא הזו בלי תזוזה, אז לא ראינו בטעם בעת הזו. אנחנו מקווים שתהיה פגישה כזו בימים הקרובים, אבל כנראה שעוד לא בשלו התנאים אליה.
זאת אומרת, הטענה המרכזית שאנחנו שומעים מאנשי הליכוד, ועכשיו שמענו אותה גם מהשר יריב לוין כאן, שלפיד הוא זה שמטרפד את היכולת להתקדם במסע ומתן שגנץ רוצה בו ומוכן ללכת אליו, הטענה הזאת אין לה בסיס?
לא סתם, לא, אין לה בסיס. זה ניסיון שקוף שלהם לחרחר ריב בתוך כחול לבן. הם עובדים בשותפות, בני גנץ מוביל את האירוע הזה, הוא מוכן למסע ומתן, אבל המסע ומתן צריך להיות נקי, ישר ועם כנות. כרגע זה לא שם, וזה הדבר שתוקע, לא שום דבר אחר.
במידה והמנדט מגיע אליכם, יש לכם איזושהי דרך אחרת לנהל את המסע ומתן הזה עם המנדטים שאתם
מזיקים? אנחנו נפנה לליכוד, אנחנו שוב, כמו שאמרנו גם לפני הבחירות, בניגוד לליכוד אנחנו עקביים. גם לפני הבחירות אמרנו והייתה לנו ביקורת, שאנחנו נפנה קודם כל לליכוד לבוא למסע ומתן. אנחנו ננהל את זה בדרך ישרה, האם הליכוד יבוא, ואם הם יבואו מטעם מי, זה כבר החלטה שלהם, אני לא יודע להגיד.
ותדרשו שנתניהו ירד מכיסאו?
אנחנו לא נשב עם ראש ממשלה תחת כתב אישום, זה עיקרון ערכי אצלנו, וגם בדבר הזה אנחנו
עקבים.
על הכל צריך לדבר בתוך חבילה כוללת. על הכל צריך לדבר בתוך חבילה כוללת, מה עוד שהיום בדיוק יש שימוע, בוא נראה לאן הדברים מתפתחים, זה לא נכון להתייחס לפרט פה, פרט שם. התמונה הגדולה, צריכה להיות מסע ומתן, נקי, ישר, בתוך חדר אחד, כחול לבן והליכוד. עד שזה לא יקרה, שום דבר לא יתקדם.
שאלה נוספת שהשר לוין לא קיבל עליה תשובה, כך לפחות הוא אמר לנו, מי ראש הממשלה מטעמכם, במקרה ומצליחים לייצר את הממשלה הזאת, האם גנץ או בתוך היחידה הזאת של כחול לבן, גם כן יש רוטציה?
תגיד לי יריב לוין, שאני מבין את השיטה של הליכוד, הם יושבים איתך בחדר ואז יוצאים החוצה ומספרים חלקי שיחות. וכל השאלות שלו יקבל תשובות בחדר. בני גנץ או מעמד לרשות הממשלה, הם יודעים את זה, וכל העת הספין.
רגע, אבל גנץ ולפיד יחלקו ביניהם את השנתיים של כחול לבן?
על הכל נדבר בחדר. על הכל נדבר בחדר.
על הכל נדבר בחדר. חבר הכנסת חילי טרופר, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
שנה טובה.
שנה טובה ומבורכת. ארבעת ימי השימוע של ראש הממשלה בשלושת התיקים שבהם הוא נחשד מתחילים היום. אנחנו רוצים לדון בסוגיה הזו שמעסיקה ותעסיק אותנו בימים הקרובים, ואיתנו על קו הטלפון עורך הדין ציון אמיר, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים וברכים. תסביר לנו איך מנקזים תיק שמתפרס על פני שנים ליום או יומיים של דיון והצגת טיעונים.
זה באמת נכון, קשה מאוד לרכז את מלוא הטענות בפרק זמן כל כך קצר, אבל צריך לזכור כמה עובדות. א', מדובר באנשים שמיומנים להציג טיעוניהם באופן כזה ממוקד. ב', תזכור שהדברים עלו ונתחנו, לא הייתי אומר עד דק, אבל נתחנו בתוך הצוותים פנימה, ולכן העיקרי העיקרים צריכים, לא עיקרי העיקרים, אבל עיקרי הדברים, בוודאי צריכים אלה שלהיות מוצגים היום. צוות היועץ המשפטי והפרקליטות, הם מכירים את החומרים ועברו עליהם במשך חודשים רבים. כך גם הצוות של, צוות ההגנה של ראש הממשלה. וכפי שאמרתי, מדובר באנשים מקצועיים ש... מורגלים בתמצות והצגת הדברים החשובים במהלך השימוע, אם כי צריך לקחת בחשבון את היקף החומר, ולכן גם דברים שנשמעו מפי מלשכתו של היועץ המשפטי ומגורמים בפרקליטות, שהם לא יגבילו את פרקליטיו של ראש הממשלה מבחינת זמן, יטענו ככל שימצאו לנכון כדי לפרוס תמונה מלאה ושלמה.
זאת אומרת, יכול להיות שזה לא יהיה יומיים לתיק הנוכחי ועוד יום לכל תיק, אם יצטרכו קצת יותר, ייתנו להם את זה.
אני מעריך שכן, זה כבר אנחנו יודעים שזה עלה מיומיים לארבעה ימי טיעון, ואולי גם הארבעה לא יספיקו, ויש דינמיקה של שימוע. בדינמיקה הזאת, צצות שאלות, עולים נושאים, מתקיים לפעמים סוג של דיבט, סוג של עימות בין הפרקליטות, יכולה לשאול שאלות, היועץ יכול לשאול שאלות, ולהציג קושיות לצוות ההגנה, ואז מתפתח דיון שלוקח את הצוות הרחב שנמצא בלשכתו של היועץ לניתוח שלוקח זמן. אז אם זה מה שיקרה, אז בהחלט ניתן לצפות שמספר ימי הדיון, הטיעונים שנקבע, יתארך מעבר לכך.
החולשה של כל ההליך הזה של השימוע הוא שבעצם הפרקליטים של ראש הממשלה חושפים בעצם את התשובות שלהם, נכון?
זה חלק מסוגיות שצוות הגנה צריך לקחת בחשבון. אתה הרי לא יודע מראש מה תהיה החלטת היועץ והפרקליטות, האם להעמיד לדין או להימנע מהגשת כתב אישום בעקבות השימוע, ולכן נוטים לחשוב, זה הבדלי תפיסות. יש כאלה שאומרים, יש לך טענות טובות, שים את כולם על השולחן הדיונים, יש לך ראיות חדשות, תשים אותם, תציג אותם. יש כאלה אחרים שחוששים או לא רוצים להיפרד מכל ה... כלי הנשק והתחמושת שיש בידיהם, ורוצים להחזיק משהו ליום פקודה, אולי יהיה משפט ואולי יעלו עדים להעיד, וכדאי אולי להפתיע את הפרקליטות בעיתוי פחות נוח, בדברים שהם לא מכירים, בראיות שהם לא ראו, לא שמו לב שצוות החקירה לא עלה על הדברים. זה דיון לא פשוט והחלטה לא פשוטה, דילמה קשה לפעמים לקבל אותה. אתה מסתכן אם אתה חושף הכל, אתה לפעמים מסתכן כשאתה חושף רק חלק מהדברים, דילמה לא פשוטה.
וההמלצה שלך כבעל ניסיון לא מבוטל?
ככל שהראיה היא ראיית זהב שאי אפשר למסמס אותה על ידי חקירה משלימה של המשטרה, הייתי מציג אותה היום. ככל שמדובר בראיה שניתן אולי להעריך שהמשטרה תנסה בפעולות חקירה משלימות לקעקע או להפריך או למסמס, לא הייתי מציג את הראיה הזאת בשלב הזה, הייתי שומר את זה למשפט, גם במחיר הסיכון שיהיה משפט.
ניתן לבחון אולי לפי תקדימי עבר ולומר עד כמה באמת יש לפרקליטים של נתניהו סיכוי לבטל את כוונת האישום?
אם אתה תבחן את הדברים על פי סטטיסטיקה שלאורך השנים, אז צריך להיכנס בתחושה פסימית לשימוע, משום שרוב השימועים, אין לי מספרים ואין לי נתונים, אבל רוב השימועים לא ממש משנים את עמדת הפרקליטות, אבל עדיין אין איזשהו משמעות בעיניי. כל שימוע הוא שימוע בפני עצמו, כל שימוע הוא חיה שחיה ונושמת מכוח עצמה, מכוח הראיות שיש שם, מכוח הראיות שאין שם. אני, כן, במיוחד אם מדובר בשאלות תקדימיות, תזכור שמדובר פה בשימוע לא פשוט, על עבירות לא פשוטות, על עבירות שיש בהן מימד די חדשני, גם באותם מקרים שאולי היו מקרים בעבר, עדיין הסוגיות האלה לא הוכרעו ולא לובנו עד הסוף. יש פה דיונים באמת רציניים מאוד סביב השאלות המשפטיות, האם סיקור תקשורתי יכול להיות בגדר שוחד בנסיבות של תיק 4000, האם מערכת יחסים בין תקשורת לבין שלטון, בין פוליטיקאים לבין עיתונאים, האם זאת מערכת יחסים שצריך לחשוף אותה לביקורת פלילית, או אולי זאת מערכת יחסים שצריכה להיות במקום אחר ולא בתחום המשפט הפלילי. אלה שאלות כבדות משקל, ולכן בטח ובטח שהדברים לא פשוטים, והייתי גם מקשיב ליועץ המשפטי שאומר פעם אחר פעם, אני בא בנפש חפצה השימוע הזה, ומתוך רצון לשמוע ולהקשיב לטענות רבות שיעלו בפניי, ומתוך נכונות להשתכנע בדברים ככל שיש בהם ממש. אני הייתי מתייחס מאוד ברצינות לעמדת המוצא הזאת של היועץ המשפטי.
עד כמה סבירה?
ולכן השאלה של סטטיסטיקה, אני אומר, לכן השאלה של סטטיסטיקה היא מטעה. לכל שימוע תבוא בכל האמונה והיכולת להציג את הטענות הטובות ביותר. אני יודע שהרבה מאוד מקרים הפרקליטות באמת קשובה, והיא באמת רוצה לדייק את הדברים, והיא באמת רוצה לעשות את השקלא וטריא הזה. לפעמים הם פתאום מקבלים זווית ראייה סניגורית מיוחדת שתובע לא תמיד רואה אותה, לא מפאת חוסר יכולתו לדעת משפט, זה לא, הם יודעים משפט היטב, אבל הזווית הראייה של עיניו של סניגור שמשקיף מן הצד על הדברים ופורס אותם בפני הפרקליטות, וזה יכול להביא לשינוי ההחלטה על הגשת כתב אישום.
עד כמה סבירה בעיניך הבקשה של נתניהו לשימוע פומבי, או לפחות לפרסום הפרוטוקול בסוף כל יום של דיונים, ואז ככה להימנע מחרושת השמועות וההדלפות?
צד אחד, אני לא אוהב הליך משפטי שחושף את הקרביים של ההליך. זה לא טוב, זה לא בדיוק משרת תעשיית המשפט והצדק. אבל ככל שמדובר בנתונים ובנסיבות שקשורות באיש ציבור, בוודאי איש ציבור בכיר, וככל שיש תופעה מכל הצדדים אגב של הדלפות שהיא רעה חולה, שאף יועץ משפטי לדורותיהם לא הצליח להתגבר או למנוע או לטפל או לסכל את כל תעשיית ההדלפות הזאת, יהיה מקורה אשר יהיה, היא רעה חולה שפוגעת בזכויות נחקרים, בזכויות חשודים ונאשמים, היא פוגעת בעשיית צדק, היא פוגעת באמון הציבור, היא דבר נורא והיום. אז כדי להתגבר על זה צריך לחסוך משהו. אם זה במסגרת שימוע פומבי, זה בעייתי, למרות ההבנה שלי מאיפה זה בא. אצל ראש הממשלה. אבל פרסום פרוטוקולים מלאים, זה הייתי בהחלט שוקל בכובד ראש ובאופן רציני מאוד, כדי שהמניפולציה, נדכה את היכולת לעשות מניפולציה על עובדות, כדי לדכה את האפשרות של לפגוע או להביא תמונות חלקיות של תשתית ראייתית. הציבור זכאי לזה לפעמים, אולי זה המקרה.
שאלה אחרונה, שמענו הבוקר את עורך הדין כספי שאומר נתניהו אפילו לא חושב על הסדר טיעון, ואני אשאל אותך אם להערכתך זה מדובר במהלך יחצני שבסך הכל רוצה להראות ביטחון אצל החשוד, או שבאמת מדובר באמירה אמיתית.
אני לא יודע להגיד לך, כי לא דיברתי לא עם רם כספי בעניין הזה ולא עם ראש הממשלה, או שאולי כן דיברתי, אבל אני לא חושב שיש ממש ללכת להסדר טיעון, ממש לא. אני חושב שנתניהו וצוות ההגנה שלו מאמינים באמונה שלמה שיש ברשותם כלים משפטיים וטענות רציניות מאוד וראיות רציניות מאוד שיש בהם כדי להדוף את החשדות האלה, או לפחות לזרוע ספק, ולא צריך יותר מאשר ספק סביר כדי להדוף את האישומים האלה ואת החשדות האלה, כדי לשמוט את הקרקע מתחת לסבירות של הגשת כתב אישום במקרה כזה. אני לא חושב ש... אני לא יודע מה יקרה בעתיד, כן? אבל אני יכול להניח שכאשר הולכים לשימוע, הולכים לשימוע מתוך כוונה להתמודד עם החשדות, אם אני לא פוסל ברמת העיקרון, כן? שימוע לפעמים יש לו דינמיקה שאף צד, כל צד עושה את הסיכוי שלו, ויכולים פתאום לצוד. אני מזכיר לך שאני הייתי שותף, הובלתי שימוע של נשיא המדינה בזמנו,
כן.
והלכנו לשימוע לא כדי לעשות הסדר טיעון, אבל סופו של דבר שנולד הסדר טיעון באותה פרשה של נשיא המדינה. לכן זה יכול לקרות, אבל אני לא חושב שהולכים מראש לקו הזה.
עורך הדין ציון אמיר, אני מאוד מודה לך על עשיית הסדר הזה ביום המבולבל הזה. תודה רבה לך.
תודה, כל טוב.
כל טוב, שלום שלום. בימים אלה נפתח חודש הקשיש הבינלאומי, אנחנו רוצים לשוחח על האתגר התעסוקתי של מבוגרים וקשישים בישראל. איתנו נמצאת על קו הטלפון יושבת ראש קרן מעגלים, הקרן שמכשירה את האוכלוסייה המבוגרת למה שנקרא קריירה שנייה, יפה ויגוצקי, שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
אז באמת ככל שהרפואה משתכללת והעולם המערבי מעריך את ימינו, אנחנו מתמודדים עם אנשים כשירים לעבודה, אבל שבאיזשהו שלב אומרים להם תישארו בבית.
לצערי ולצערנו אלה מהעובדות. אין כנראה שום חיבור בין מה שעושה האנושות, מה שעושה הטכנולוגיה, מה שעושה הרפואה, לבין מה שעושים חוקי העבודה, שבעצם אומרים לאנשים שהם בשיא כוחם, הם בשיא יכולתם ורצונם להמשיך ולהיות מועסקים במעגל העבודה, והם עושים את עצמם בגלל הגיל הכרונולוגי, לא בגלל שום סיבה אחרת. בעצם אני קוראת להם מובטלים.
ואתם בטוחים, זאת אומרת, שהאנשים עצמם באמת מעוניינים להמשיך לעבוד? זאת אומרת, כשאתם מנסים למצוא להם פתרונות, אולי ישנם אנשים שאומרים, רגע, חיכיתי לרגע הזה, אני רוצה לצאת, לטייל, ללמוד, לעשות, לא יודע מה, חוגים, להיות עם, עם הנכדים, לא ללכת לעבודה.
תראה, האוכלוסייה מתחלקת בעצם לשני סוגים של, או שני מאפיינים. האחד, קבוצה שבאמת אומרת, די, נשבר לי, אלה בעיקר אנשים שעבודתם מוגדרת כעבודה שוחקת. מאידך, הם מבינים שכשהם ישבו בבית ויקבלו את הפנסיה העלובה לדאבוני הרב, הם בעצם לא יוכלו להתקיים בצורה מכובדת, וכפי שהם חלמו שהם יוכלו לעשות את זה כשהם יגיעו למה שאנחנו קוראים היום גיל זקנה, שהוא בעצם לא גיל זקנה. כאישה בת 62 איננה זקנה, וגבר בן 67 איננו זקן, בטח לא קשיש. ואולי יש באמת קבוצה שיכולה להרשות לעצמה לפרוש בגילאים האלה ולעשות את מה שהם לא עשו במשך כל שנות עבודתם, אבל ישנה קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים בגילאים האלה שחציים לא יכול להפסיק לעבוד בגלל סיטואציה כלכלית, וחציים לא רוצים לעזוב את מקום עבודתם כי הם רוצים להיות מועילים, הם רוצים להיות חלק מהחברה, הם רוצים לתרום למשפחה, הם רוצים לתרום לעצמם, הם רוצים להרגיש שהם עדיין אפקטיביים, הם רוצים לקום בבוקר, לעמוד מול המראה, לחייך ולהגיד, אני עדיין צעיר, אני יוצא לעבודה, אני פוגש אנשים, אני עדיין יעיל, אני מסור למקום עבודתי, ואני רוצה להישאר שם עד כמה שיתנו לי.
ואתם, כשאתם פוגשים את האוכלוסייה הזאת, בעצם מה אתם מציעים לה? משהו הפוך לגמרי מהיכולות שלהם, כי מה שהם עשו, לא יכולות, אלא למה שהם עשו עד עכשיו, כי מה שהם עשו עד עכשיו זה שוחק, או שמנסים למצוא משהו קרוב בכל זאת?
תראה, בוא נאמר כמה משפטים על המושג שנקרא שחיקה. אין בעצם עובד שלא נשחק בשלב מסוים של הקריירה שלו. למרות שמבחינה פיזיולוגית אין שחיקה, אבל אנחנו יודעים שהמורים שחוקים, אנחנו יודעים שהעובדים הסוציאליים שחוקים, הם לא עומדים בשמש, הם לא עובדים במשמרות, אבל הם שחוקים כי השנים עושות את שלהם. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מקבלים אותם שהם עדיין במעגל העבודה בגילי 50 עד גיל שנתיים לפני גיל הפרישה, ומאפשרים להם או לשדרג את עצמם במקום עבודתם, כי הרי חלק מהסיבות שבעתיים המעסיק לא רוצה את העובדים האלה, היא שיש להם לא רק שחיקה מנטלית, אלא יש להם גם שחיקה טכנולוגית. הם לא מעודכנים, הם לא מכירים את הטכנולוגיה החדשה, הם לא מסוגלים להתמודד עם התשתיות החדשות, ומה שאנחנו עושים להם זה אנחנו משדרגים אותם, או במקצוע שלהם, כדי שהמעסיק ירצה להמשיך להעסיק אותם כאפקטיביים, או לעשות להם הסבה מקצועית שונה לגמרי ממה שהם עשו עד עכשיו, כדי שהם יישארו במעגל העבודה ומעבר לגיל הפנסיה.
והעדפה היא תלויה בכל מקרה ומקרה לגופו?
היא תלויה בכל מקרה לגופו, היא תלויה ברצונות של העובד, אבל גם של המעסיק, אוקיי? כי אם המעסיק אומר, אני רוצה אותו, אבל תשתרגו לי אותו כדי שיוכל להתמודד עם התשתיות, עם הטכנולוגיה החדשה, אנחנו עושים את זה. תן לך דוגמה, עובד קו ייצור, הוא עובד שחוק לכל הדעות, עובד במשמרות וכן הלאה. אם הוא יעבור הכשרה של חשמלאי מוסמך, או מנהל עבודה, או מנהל משמרת, או מנהל תחזוקה, וכבר העיסוק החדש הזה בעצם מוחק לו חלק מהשחיקה. מה שאנחנו למדנו גם ממחקרים וגם מהפעילות שאנחנו עושים, שישנם עובדים שעוברים מעבודה שוחקת אחת לעבודה שוחקת שנייה, אבל עצם העובדה שהם משנים את העבודה באיזשהו מקום מטשטשת את השחיקה שבו הם היו, בה הם היו מצויים.
ולא מפריע להם זה שלפעמים ככה יורדים בדרגה, הייתי מנהל, היו לי עובדים מתחתיי, ופתאום אני צריך עכשיו להתחיל משהו מחדש, נכון שזה מרענן, אולי נותן לי משהו אחר, אבל פתאום כל מיני ילדים נותנים לי הוראות והסמכות כבר לא בידיים שלי.
תראה, אני לא יודעת אם יצא לך להיפגש במושג שנקרא המהפכה התעשייתית הרביעית, בה אנחנו מצויים היום, שעל פיה רוב הפעילות תעשה על ידי רובוטים. וליד הרובוטים האלה מחפשים אנשים שיש להם תכונות אישיות, אמוציונליות, רגשיות, גבוהות יותר ממה שהיה נדרש בעבר. וזה מה שיש לאנשים המבוגרים יותר. יש להם את הנאמנות למקום עבודה, את המסירות, את הניסיון הרב, את ההתייחסות למקום עבודה כמו אל בית שני, מה שאין לצעירים. והרבה מאוד מעסיקים מחפשים את העובד הזה. בשוני לעובד הצעיר לדור ה-Y, שמחליף עד גיל 35, רק 7 מקומות עבודה, זה הכל. 7 מקומות עבודה, זה מה שמראים המחקרים גם בארץ וגם בחו"ל. המעסיק רוצה את העובד המסור והנאמן, עם התכונות האנושיות שיש לו, ולא תמיד יש לדור ה-Y.
עכשיו, עד כמה הרשויות, זאת אומרת, עד כמה המדינה מסייעת למגמה הזאת שאתם מקדמים, והיא קיימת גם אצלכם במעגלים, אבל גם בעוד כמה מקומות, אבל עד כמה המדינה, המחוקק, ההנהגה כאן מודעת לצורך והיא פועלת בכיוון?
תראה, קרן מעגלים היא קרן שממומנת כולה על ידי המדינה. זה פרויקט ראשון שהמדינה ביצעה לטובת עובדים שמקצועה מוגדר כשוחד. אם אתה תסתכל מה קורה במדינות אחרות בעולם, כמו גרמניה, כמו בשוויץ, כמו בפינגלנד, המדינה יחד עם המעסיקים ויחד עם הארגונים המקצועיים מאפשרת לעובדים מהסוג שאנחנו מכירים אותם כעובדים שחוקים, לבצע הכשרות כל 3 שנים, כדי שהם יהיו מעודכנים, כדי שהם באמת יוכלו להישאר במעגל העבודה. אני מאוד מקווה שהפרויקט הזה שנקרא מעגלים, שהוא בעצם מתוקצב לאורך 10 שנים, בסכומים גבוהים, אני מוכרחה להגיד לזכותה של המדינה, בסכומים מאוד מאוד גבוהים, אני רוצה להאמין שימשיכו לבצע את הפעילות הזאת לאורך שנים, באמת כדי לאפשר לאנשים האלה להישאר במעגל העבודה, להתפרנס בכבוד, ולא למצוא את עצמם מחוץ לתעסוקה בגיל שהוא היום, הוא צעיר, הוא באמת צעיר, ואין שום סיבה שאנשים האלה שרוצים להמשיך לעבוד לא יעבדו. אתה יודע, שואלים אותי, כן. כמי שהייתה פעם יושבת ראש שדולת הנשים בישראל, שואלים אותי לגבי הערכת גיל הפרישה לנשים, מה שעומד על סדר היום היום של הממשלה. ודעתי היא שהחקיקה צריכה להיות דיפרנציאלית. זאת אומרת, יש נשים שהן לא יכולות להמשיך לעבוד בעיסוק שהן עובדים בו בגיל, מעל גיל 62. והם רוצים לפרוש, תנו להם לפרוש. אבל אם ישנם עובדות שרוצות להמשיך ולעבוד, אל תאפשרו למעסיקים להוציא אותם ממעגל העבודה. תנו להם להישאר במעגל העבודה, להתפרנס בכבוד, לעזור לילדים ולנכדים, ליהנות מהחיים, ולהרגיש שהם תורמים גם לעצמם וגם לכלכלה הישראלית.
אבל לא אצל גברים, אני שומע ממך.
לא, אני מדברת על הצעת החוק שרוצים כעת לחוקק אותה לגבי נשים. אין ספק שגם יעלו את גיל הפרישה של הגברים באותה מידה. אין לי ספק.
אין אפשרות לשלב את זה? אין אפשרות לשלב שמגיל מסוים אנשים יישארו במעגל העבודה, אבל נאמר חצי מהמשרה, ויוכלו לקבל משהו, איזשהו תקציב מסוים, כדי שבאמת יוכלו לעשות איתו את מה שהם חלמו וקיוו שיעשו בגיל 62, 65, 67, זה לא משנה?
תראה, זה נורא, זה מאוד תלוי במעסיק.
לא, שזה יהיה משהו, הייצוג... משהו מטעם הממלכה, מטעם המדינה.
אני עוד לא רואה את המדינה כל כך רגישה וכל כך מבינה. אנחנו מדברים על מדינה, על ממשלה. כל כך רגישה וכל כך מבינה את הצרכים של האנשים בגילאים האלה. הלוואי וההצעה שלך הייתה מגיעה לאוזניים שלהם וגם מתקבלת, כי אני חושבת שזה נכון שאם עובד רוצה לעבוד רק חלקיות משרה ובשאר הימים ליהנות, אז כדאי, צריך לאפשר לו את זה וליהנות אפילו מהמעט שהעובד הזה תורם. כן. צריך להבין שאנחנו מדברים בעצם על win-win situation. גם העובד נהנה, גם המעסיק נהנה, וגם המדינה נהנית, כי הם תורמים לכלכלה, למשק הישראלי, לא פחות מהצעירים.
יכול להיות שצריך להיות איזשהו, יכול להיות שצריך להיות באיזשהו מקום ארסנל של מקצועות שבאמת מספיק לעבוד בהם חצי שבוע. זאת אומרת שזה לא יהיה, זאת אומרת, מורה זה קצת בעייתי להתחיל להגיד לו
דווקא למורים, המורים okay. לא עובדים שבוע מלא, אני באה מעולם ההוראה.
כן.
לפחות בחינוך העל יסודי, מורה יכול לעבוד גם חצי משרה, גם שלושת רבעי משרה, גם רבע משרה. שם הדברים מאוד מאוד גמישים, מאוד גמישים, בהוראה הם מאוד גמישים. הם פחות גמישים בקווי ייצור, פחות גמישים בקווי ייצור, אבל אני מניחה שזה בהחלט פתרון שהוא בר ביצוע, ו... מישהו צריך לחשוב על זה ברמה הלאומית, כי אם זה יהיה תלוי רק במעסיק, אז אנחנו לא בטוחים שהוא ירצה לקיים את זה. אבל אני יודעת שזה קיים. אני למשל מעסיקה פנסיונרית שבחצי משרה, והעושר הוא גדול גם לה וגם לנו.
יפה. יפה ויגוצקי, יושבת ראש קרן מעגלים, אני מאוד מודה לך על הדברים, ושיהיו בשורות טובות. באופן כללי וגם בנושא הזה.
תודה רבה ושנה טובה לכולם.
שנה טובה ומבורכת, כל טוב. עד כאן יומן לפישה, תודה לאורחי היומן הזה. לשר התיירות, השרי ריב לוין. לחבר הכנסת חילי טרופר. לאורך הדין ציון אמיר, ליפה ויגוצקי, לכם על ההזנה, עשו בחלה מטובים, בשורות טובות, להשתמע.